ברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלנו, זה לא שחור ולבן. עם פודקאסט בנושא זוגיות, אנחנו נדבר גם קצת על פרק ב' מדי פעם, נכון?
בין היתר, אני מניח.
בוודאי.
כן, את המומחית.
אני המומחית, טוב, אז אם אני המומחית, אז אנחנו נדב ודסי, והיום החלטנו שהחלטתי לנו,
בדיוק.
ככה אנחנו מנהלים את הזוגיות הזאת. החלטתי אני ועצמי החלטנו עליו, שקודם כל אני רוצה לשאול אותו על התקופה שהוא היה גרוש, והוא החליט שהוא מחפש זוגיות רצינית. אז קודם כל מעניין אותי, מה גרם לך להחליט שאתה מחפש זוגיות רצינית? האם זאת הייתה החלטה מודעת? מה אתה זוכר מאותה תקופה?
כן, אין ספק שזו הייתה החלטה שנבעה מאין ספור אכזבות שהיו בדרך. אם אני אלך אחורה לשנים, אז הייתי תקופה די ארוכה גרוש. בין לבין היו לי כמה מערכות יחסים. האחרונה שביניהן הייתה כמה חודשים, אבל הייתה מאוד משמעותית. וכשזה נגמר, מצאתי את עצמי בלופ אינסופי של דייטים, שלא הובילו לשום מקום. היה שלב שבו אני זוכר לב אחד אחרי עוד דייט כושל נקרא לזה, הרגשתי שאני פשוט מבזבז אנרגיה וזמן, ולא הייתי סגור גם על עצמי אם אני באמת בשל כרגע לזוגיות מחייבת וכן הלאה. זה היה השלב שבעצם עשיתי ככה שיחה עם עצמי ואמרתי, אוקיי נדב, אולי כדאי שתחשוב רגע עם עצמך מה אתה באמת רוצה, מה אתה מחפש וכן הלאה, לפני שאתה ממהר להיכנס לעוד איזה מערכת יחסים. וזה היה השלב שמצאתי את עצמי בעצם מבחירה, כן? לא יוצא לדייטים, לא מחפש בעצם בהגדרה זוגיות, אלא אמרתי, אני לוקח את הזמן בשביל לטפל בעצמי, בשביל להבין מה אני רוצה וכן הלאה. וזה היה חתיכת מסע. היה חתיכת מסע שבין לבין היו המון המון תובנות. וזהו, ועד לרגע שאני ואת נפגשנו, שם אני מרגיש שאני הייתי מוכן, את היית מוכנה.
זה נכון, כי אני זוכרת, זה מעניין שעברנו את אותו הדבר באותה תקופה בלי להכיר. אבל גם אני נפרדתי ממישהו, והחלטתי, אני זוכרת שהחלטתי שאני לא יוצאת עם אף אחד, עד שזה מרגיש לי ממש ממש שווה את זה. ומה זה אומר שווה את זה בכלל? ואני זוכרת שממש החלטתי, לא יוצאת לדייטים, אין לי כוח, הרי זה לא שלא היו לי הצעות, זה לא שלא היו לי אפשרויות, אבל בן אדם יכול לצאת ל-100 דייטים, ולא למצוא אף אחד, והוא יכול לא לצאת בכלל לדייטים, עד שהוא יוצא לדייט אחד שהוא עובד. זאת אומרת, החלטתי שאני יותר לא מבזבזת אנרגיה, זמן, אתה יודע, כל פעם זה להביא בייביסיטר, או לדאוג שהבן שלי יהיה בבית, ולחזור מאוחר, וללכת לעבודה למחרת כשאני עייפה, וכל הדבר הזה, אמרתי לעצמי, אני לא צריכה את זה יותר, אין לי כוח, לא מעניין.
מבין, מבין לגמרי.
ואני זוכרת שהחלטתי, לא יוצאת עם אף אחד, וגם החלטתי כל מיני החלטות שבמבט לאחורן היו מאוד מאוד חכמות, החלטתי אותן מתוך ייאוש ועייפות. אבל במבט לאחור הייתה בהן המון חוכמה שלא ידעתי שיש בי אז. למשל, אני זוכרת שהחלטתי שמי שלא היה לי כיף להתכתב איתו, במסנג'ר או לא משנה אם אתם באפליקציות, מי שלא כיף להתכתב איתו, מי שזה לא מצחיק ומשעשע, מי שלא כיף לי להתכתב איתו, לא מקבל את מספר הטלפון שלי, ומי שלא כיף לי לדבר איתו אחרי שהוא כבר קיבל את מספר הטלפון שלי, אני לא יוצאת איתו לדייט. ואם כבר יצאתי לדייט, אני רוצה לצאת לדייט מתוך תחושה שממש ממש בא לי. כי יש הרבה פעמים, אני מכירה המון אנשים, שהם יוצאים לדייט עם תחושה רעה מבפנים מראש. הם יוצאים לדייט עם הרגשה שזה לא שווה את הזמן שלהם.
זה מרגיש מין מרוץ כזה שאתה כל הזמן כאילו חייב להספיק.
שלא יגידו שאתה בררן גם.
גם, וגם העובדה של הלחץ החברתי, של מה, אתה לא בזוגיות, מה, אין לך מישהי, אין לך, זה שאלה שאני הייתי נשאל המון, גם קרובי משפחה שאני מניח שזה נובע מדאגה, קולגות, חברים, לא משנה מה, וזה נוטע בך מין תחושה שאתה מפספס משהו אולי, שאיך זה יכול להיות שכולם על הרכבת ואתה עדיין לא, ו אתה מסתובב הרבה פעמים תחושה של חוסר אונים, של תסכול, גם מהשיחות שהיו לי, את יודעת, עם חברים, ידידות כאלה ואחרות, זה נושא שמעסיק אותנו כבני אדם, כולנו, כל הזמן, העיסוק הזה בזוגיות ובאהבה וכן הלאה.
בקרוב אצלך הזה.
כן, זה גם משפט שכל דודה, פחות או יותר, הייתה אומרת.
כבר לא רוצה לבוא לליל הסדר.
אבל בוא נדבר רגע על זוגיות. איך את מגדירה בעינייך זוגיות?
אני חושבת שזאת השאלה הכי חשובה שיש. כשאנשים מגיעים אליי לסשנים בנושא הזה, זאת השאלה הראשונה שאני שואלת, כי כל אחד מגדיר את זה אחרת.
נכון.
אבל הבעיה המרכזית היא שרובנו לא מגדירים בכלל. אנחנו אומרים שאנחנו מחפשים, אני חושבת שכן. אני מאמינה שכל דבר שהגדרת אותו, יש לך תמונה שלו בראש, יש לך הרגשה שלו בלב, ואתה יכול בשיטת האלימינציה לברור את מה שלא נכון לך. תמיד אומרים לאנשים שהם בררנים, אני אומרת, קחו את זה כמחמאה. כשאתה מחפש זוגיות, אתה צריך להיות בררן. זאת החלטה משנת חיים, עם השלכות לאלפי שנים קדימה, אפילו השלכות על הילדים שאולי יהיו לך, או על הילדים שכבר יש לך.
אני אגיד לך משהו שאמר לי פעם אדם מבוגר, שהייתי צעיר ופוחז, מה שנקרא, ודי מתהולל, בסדר? והיה תקופה שהוא אמר לי, תקשיב, זה נחמד וסבבה וכיף שיש לך דייטים ואתה יצא ואתה מכיר בחורות, אבל הוא אומר לי, בסוף ההחלטה הכי משמעותית שאתה תקבל בחיים שלך זה יהיה מי להתחתן. אני זוכר שסקלתי לו וגיחו כזה ואמרתי, אוקיי, מה זה? בסדר, כאילו, אתה יודע, אנחנו צעירים עדיין, זה מוקדם וזה. ורק בחלוף השנים, אחרי שאתה עובר את מה שאתה עובר, והופך להיות אדם יותר בוגר ומבין וכן הלאה, אתה מבין ממש את המשמעות של זה, כן? עכשיו, אני לא נכניס פה את הבני זוג לשעבר וכן הלאה, כדי חלילה לא לדבר שרה וזה, אבל אני אגיד שההחלטות האלה הן החלטות משנות חיים, כי ההחלטה הזאת של עם מי אתה חולק את החיים שלך, יש לה השלכות רוחב בכל אספקט בחיים שלך בעצם. זה גם עם מי אתה מביא ילדים, התעסוקה,
זה מי תהיה גם.
כן, ומי אתה הופך להיות בעצם, לגמרי.
כן, כן.
והיא כל כך משמעותית.
ואז אנשים אומרים לך, אתה סתם בררן, את בררנית.
בדיוק.
ואני אומרת, כן, אני בררנית. כי אם הייתי עכשיו לוקחת משכנתה, אם חס וחלילה הייתה לי איזושהי שומה על האור, אני לא הייתי מתייעצת עם רופא אור אחד, ואני לא הייתי הולכת רק ליועץ משכנתאות אחד, כי זאת החלטה כל כך גדולה. אז כשאתה נכנס לזוגיות, שזה בכלל הרבה יותר רציני, מה, לא תהיה בררן? בוודאי שתהיה בררן, אדרבה ואדרבה, וגם יש לנו נטייה לא להיות בררנים, כדי שלא יגידו שאנחנו בררנים, ולצאת עם אנשים שאנחנו יודעים מראש שזה לא זה, רק בשביל שאימא שלי תהיה מרוצה, או דודה שלי לא תגיד לי בקרוב אצלך בליל הסדר, או למה את לא עושה עם עצמך שום דבר בעניין,
כן.
ואז אנחנו יוצאים לדייט, אנחנו בראש יוצאים עם מצב רוח לא מספיק טוב, עם תדר מאוד נמוך,
כן.
ואנחנו באים בבאסה, עם כל הבאסה הזאת, ועם כל הכישלונות של העבר שלנו, וכך אנחנו מגיעים לדייט. והרבה פעמים מזה לא יוצא טוב. כשאתה נכנס במצב רוח רע,
כן.
לבית קפה מתונף, שאתה לא אוהב לשבת בו, רק בשביל שאף אחד לא יראה אותך שם, כי אתה לא מאמין שאתה יוצא עוד פעם לדייט עם מישהו שהוא כל כך לא מתאים לך, אז ברור שטוב לא יוצא מזה, גם אם איפשהו הייתה איזושהי אחוזית קטנה של סיכוי שאולי תמצא, ואולי זה כן זה.
כן.
עכשיו, רוב הסיכויים שזה לא זה. אל תצאי לדייט אם זה לא נראה לך שזה בכלל הולך לאיזשהו כיוון. תישארי בבית, חבל על המאמצים.
זה נכון גם לגבי גברים, חבר'ה.
חד משמעית. לגברים אני אומרת, חבל.
ישקף את הצד הגברי.
לחלוטין, חבל על הכסף שאתם מתכוונים, אני אומר להשוויץ בו בדייט הראשון, וחבל על הבייביסיטר שאתם שמים בבית אם אתם גרושים, וחבל על נעלי עקב
שלא נכות לך. אנרגיה, עזבי, לפנות כן. זמן בשביל זה, זה לוקח זמן.
חבל, תישארי בבית, עדיף, תנוחי, שימי לך משהו בנטפליקס עם כוס קפה ושמיכה חמה, באמת עדיף.
כן.
כדי שכשאת כבר יוצאת לדייט, תצאי בשמחה, ותבואי עם איזושהי תקווה, ואיזושהי אמונה. וגם אם זה לא, לפחות תדעי שלא יהיה ערב נורא, כי כבר היה כיף בטלפון, כמה נורא זה כבר יכול להיות אם היה כיף בטלפון.
כן, אבל אני רוצה רגע לעצור שנייה לגבי העניין הזה של הדייטים בכלל, כן? כי יש איזה מין תפיסה כזאת, אנחנו חיים ב... איך אמר לי פעם מישהו? זה כמו שוק בשר, בעיקר כל האפליקציות וכל הזה. אני באופן אישי מאוד לא אהבתי זה בדרך כלל, פחות התחברתי לזה, אבל התחושה הרבה פעמים, כמו שאמרנו, בגלל שאנחנו בסוג של מרדף למעשה, ברצון להשלים את הפער הזה, אז אנחנו עושים טעויות בדרך, כולנו, גם אני, גם את, וכן הלאה, וזה בסדר גם להתבלבל ולטעות, אני לא הייתי פוסל את זה על הסף, זאת אומרת, במובן הזה של גם להבין מה לא נכון לנו, זה גם צעד מאוד חשוב.
הכי חשוב שיש.
כי יצאת לדייט עכשיו, ונפלת על איזה דושבג, או לא יודע מה, או מישהי שנפלת על איזה פרחה, אני לא יודע מה, ואתה יודע להגיד לעצמך, אוקיי, את זה אני לא רוצה בחיים שלי.
נכון.
זה אני, אז אני חושב שזה גם נקודה חשובה.
לכן זה מתחבר לשאלה הקודמת ששאלת אותי, על האם צריך להגדיר זוגיות. ואני חושבת שחובה להגדיר. כי אז הסיכוי, המרווח טעויות שלך קטן באופן מאוד משמעותי. נניח שאתה מסתכל על זוגיות ואתה אומר בשבילי זוגיות זה תקשורת. לצורך העניין,
זה וגם, אוסף של
כן, כן, זה דברים, הרבה דברים. כן. נניח שאתה אומר, אני בזוגיות טובה רוצה להרגיש שהתקשורת היא מדהימה, כבר מההתחלה.
שיש משיכה, שיש אהבה, ש... כן, יש המון המון דברים.
משיכה, אמון, אתה יודע מה, הרבה פעמים...
אינטימיות.
בסדר, אבל אינטימיות אתה לא בהכרח יודע אותה בדייט ראשון, אבל ברור. כן אתה חייב להגדיר אותה. ואז אתה יודע מה לא. ואתה יכול בעזרת זה לשנות את הדיסקט. אתה יכול להתחיל לוותר על דייטים מיותרים, כי אתה יודע בדיוק מה אתה מחפש. זה כמו שאם אתה לוקח, למשל, אתה צריך לראיין במקום העבודה אנשים, אוקיי? נניח שאתה צריך להעסיק במשרה מסוימת מישהו, ומגיעים אליך אנשים לראיונות. ולמשל, החברה קבעה שהבן אדם צריך 5 שנות ניסיון. אז אתה לא תיקח בן אדם שיש לו רק שנת ניסיון אחת, או שאין לו ניסיון בכלל, אתה לא תעשה את זה. או אם למשל הוא צריך שיהיה לו תואר מסוים, אתה לא תיקח מישהו שאין לו את התואר הזה, אתה אפילו לא תזמין אותו לראיון.
נכון.
ולכן אתה חייב להגדיר מהי זוגיות בשבילך. זה מאוד חשוב, אנחנו עכשיו עשינו סלפי.
תוך כדי.
ותוך כדי שאנחנו מדברים על דברים שברומו של עולם.
אני מסכים איתך לגמרי בהקשר הזה. אני חושב, טעות של הרבה אנשים, לפחות אני זוכר שנתקלתי בזה לא מעט, זה שאנשים כל הזמן יש להם איזה מין ציפייה שהבן זוג יהיה זה שישלים אותם, זה שימלא להם את החלל וכן הלאה. עכשיו, ודאי שלבן זוג יש תפקיד מאוד משמעותי בחיים שלנו, אבל אם אנחנו תולים את כל יהבנו, מה שנקרא, את האושר שלנו, בבן זוג כזה או אחר, או בת זוג, אז הרבה פעמים אנחנו גם חווים את התסכול ואת האכזבה הזאת.
אני חושבת שזאת הטעות שעשיתי בניסויים הראשונים שלי, אני הייתי מאוד תלותית.
אז זה אחד. דבר שני, שמשהו שאני תמיד אומר, זה גם לאנשים, גם כשאתה יודעת, פעמים מתייעץ ושואלים שאלות וכן הלאה, גם על הזוגיות שלנו, הרבה פעמים, אני תמיד אומר, כאילו, הטעות הגדולה ביותר של רוב האנשים זה כשהם חושבים על זוגיות, על מה שעושים, הם חושבים על מה הם הולכים להרוויח. הם לא שואלים את עצמם, רגע, מה אני מביא איתי לשולחן?
כן.
וזה גם נושא שמהר מאוד אחרי זה, זה מביא לפיצוצים ולכל מיני תסכולים.
מאוד חשוב. הרבה פעמים אנשים לא יודעים בכלל שיש להם מה להביא לשולחן.
כן.
הם לא מודעים. יש להם דימוי עצמי נמוך, לי היה, וביטחון עצמי נמוך, ואז הם חושבים, ממילא אין לי מה להביא לזוגיות, אבל אני לפחות ארוויח מזה משהו. זאת טעות המרכזית שלי, אני חושבת, בניסויים הראשונים שלי, ואני מאוד מאוד מרחמת על מה שהגרוש שלי היה צריך לעבור. כי okay. אמנם גם לי לא היה טוב, כן? זה היה ניסויים לא קלים לאף אחד, אבל אני יודעת שהטעות שלי הייתה שאני הייתי מאוד 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 תלותית. ואז זה לא משנה מה הוא עשה, זה לא היה מספיק טוב עבורי.
הבנתי.
כי בן אדם צריך לדאוג לעצמו קודם כל.
אין ספק, אתה צריך קודם כל שלך את העולם הפנימי שלך, את העולם...
כן, ולי לא היה עולם פנימי.
תחביבים, העיסוקים שלך, בלי שום קשר. אחד הדברים שאני מאוד אוהב בהקשר שלנו זוגיות, כי תמיד ששואלים אותי, אוקיי, אני נשאל לא מעט בנושא הזה של הזוגיות שלנו.
איך אתה מסתדר עם אשכנזיה בריטית?
זה לא רק זה.
זה מה ששואלים אותך, תודה.
זה גם השאלה של איך זה עובד לכם. בעיקר, כי אנחנו גם שנינו פרק ב' עם ילדים וכן הלאה, זה כאילו הופך את הנושא ליותר מורכב.
זה באמת יותר מורכב.
אבל אני חושב שכשאתה מגיע עם איזשהו מטען ערכי, רגשי, שאתה שלם איתו, שאתה יודע מי אתה ומה אתה מציע ומה אתה מביא, יותר קל. אני לא חושב, אני רואה הרבה הבדלים, אני תמיד ששואלים אותי, אז אני, בהקשר הזה, כן, אני אגיד משהו אחד על הניסויים הקודמים, אני אגיד שזה חוויית תיקון שאני חווה כרגע, מולך, כן, הרבה פעמים. אני. זאת אומרת, במובן הזה של כל מה שאי פעם רציתי להרגיש או לחוות בזוגיות, זה מה שאני לראשונה הרגשתי איתך, כאילו, זה משהו שהיה לי מאוד מוזר ושונה, אבל אני גם זוקף את, את הדבר הזה גם לעובדה שאני מניח שעשיתי גם עבודה על עצמי, זאת אומרת, אני לא בא ואומר ש... זוגיות הקודמת הכל היה באשמת צד אחד או משהו כזה, ממש לא, אבל חלק מהתובנות והשיעורים שאתה לוקח איתך, שאתה אין מה לעשות, לפרק בית זו החלטה לא פשוטה, אני זוכר כאילו כמה לבטים, כמה דילמות, כמה תסכולים, כמה רגשי אשמה שאתה סוחב איתך והכל, אבל מה לעשות, קבלה החלטה, שוב, אתה יוצא בעצם אל הלא נודע, אתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה יוצא לאיזושהי ארץ לא חרושה ואתה אומר אוקיי, טוב, מאין יבוא עזרי, מה שנקרא,
כן? מה כבר יכול לקרות, זה מה שאני אמרתי.
כן, כן, ואני זוכר גם את ההלצות ואת הבדיחות שתמיד נספר לחברים, שתמיד אומרים, טוב, ואללה, בעזרת השם, תתחתן שוב פעם, ואני... זה היה מבחינתי כאילו סוג של כללה, מה זה להתחתן שוב פעם, כאילו, אתה שפוי כאילו? עכשיו יצאתי עם מערכת חסים כזאת, זה מה שאתה מאחל לי? אבל אני יכול להגיד שזו החלטה שאיתך זה היה לי מאוד קל, כי זה היה כל כך...
הכל זרם לנו.
זה זרם באמת, כאילו הרגיש על מי מנוחות, מאוד, מאוד נורמלי, מאוד רגוע, מאוד שפוי, כאילו... לא יודע איך אפילו לסביר את זה במילים, אבל התחושה, זה יש מין תחושה כזאת שאתה לא יודע תמיד לשים עליה את האצבע, אבל משהו נקרא לזה האינסטינקט או בבטן, שאתה יודע שזה זה עבורך, כן?
כן. אתה זוכר אבל במבט לאחור שהייתה לך איזושהי תמונה בראש, הגדרה של מהי זוגיות טובה, מה אני רוצה?
כן,
היה לך כזה דבר?
כן, תמיד היה לי, אגב, גם בפרק הראשון היה לי תמונה,
שהייתה
לי תמונה שחשבתי איך מערכת יחסים צריכה לראות, איך זוגיות צריכה לראות, ובעיקר כשיש ילדים, אז איך...
אולי כי קיבלת גם תמונה טובה בבית, של משפחה מאוד משפחתית, לי לא היה את
זה
כאב שלי נפתח.
זה קשור בהחלט, ודאי, ברור שזה קשור, בטח, בדרך שבה גדלת והתחנכת, וסל האמונות שמלווה אותך וכן הלאה, בהחלט. ולכן גם היה לי מאוד קשה מנטלית להשלים העובדה שהפרק הראשון הסתיים, כאילו, זאת אומרת...
זה לא קורה.
לא רק זה, הרגשתי בושה, הרגשתי, אני זוכר שתקופה מסוימת, גם שכבר היינו פרודים, התביישתי לספר, כי פחדתי, כאילו, הרגשתי סוג של כישלון בעובדה הזאת, שכאילו זה לא צלח. ולקחתי על עצמי את כל התיק הזה, זאת אומרת, עובדה שאולי יכולתי לעשות דברים אחרת, אולי יכולתי לשנות, אולי זה... אני לא מדבר כרגע על הרגש של האהבה וכל הדברים האלה, אלא יותר בקטע של החלום ושיבור, מה שנקרא, של אי פעם, כל מה שחלמת אי פעם ודמיינת משפחה, מה שנקרא, פתאום זה מתפרק לך מול הפרצוף, ואתה חסר עונים, במובן שאתה לא יודע מה לעשות וכן הלאה. היו ניסיונות, כן, טיפולים, עניינים, זוגיים וכאלה, אבל זה... יש משהו בקשר בין אנשים, בקסם, בוא נגיד ככה, כי כשהוא מתרחש בפעם הראשונה, יש איזה מין אופורה כזה שזה אף פעם לא ייגמר, וזה תמיד נראה מגניב והכל וזה. אבל משהו בקסם הזה, ברגע שהוא נאבד או כאילו נהרס, קשה מאוד להחזיר חזרת את הגלגל בעצם, כי נוצרים המון המון משקעים ובעיות של אמון וכן הלאה, שאתה כבר לא יכול להסתכל על הפרטנר, הפרטנרית שלך באותה
משקפת. באותה מידה שערכה ואמון?
גם, אבל זה יותר בקטע של שאתה משלים. עם העובדה, אני זוכר שלקח לי המון זמן, כי גם אנשים הקרובים אליי כשבאו ואמרו, תקשיב, זה לא עובד, זה כמו שמן ומים, זה שום דבר לא מסתדר, אתה אומר א', היא אומרת ב', אתה זה, אתה... כאילו, אתם לא צריכים להסכים על שום דבר, ואני זוכר שהיה תקופות שאמרתי, אוקיי, אבל יש פה שני ילדים בסיפור, אתה יודע, כאילו, ככה שכנעתי את עצמי כל הזמן,
בעובדה שכאילו... בוא נעשה שזה יעבוד.
כן, אבל זה כאילו מאוד מאוד מתסכל מצד אחד, מצד שני, אתה מרגיש שאתה נלחם כאילו על החיים שלך, על משהו שהוא כאילו גדול ממך, מה שנקרא. לאט לאט מגיע השלב של ההשלמה, שאתה מבין שאוקיי, במציאות הזאת עדיף דווקא שתהיה מה שנקרא הפרדה.
לטובת הילדים עדיף.
לטובת הילדים. וזה משהו שאני רואה אצל הרבה הרבה זוגות לפעמים, שהם נאחזים במשהו שאתה כבר מרגיש שהקסם הזה כבר לא שם, אני לא אגיד זוגיות מחורבנת אפילו, אבל זה מגיע למקומות שבאמת זה כאילו...
זה לא זה.
והנזק שלדעתי שנגרם גם ברמה האישית לכל אחד ואחד מהצדדים, אבל גם לילדים ולסביבה,
שגדלים בתוך מציאות לא טובה,
הרבה יותר חמור.
שאחר כך אין להם תמונה טובה. זה משהו שאמרתי להרבה אנשים.
משהו שאני גאה בו היום, זה באמת התדמית, או נקרא לזה המראה שאנחנו מביאים, נותנים לילדים על זוגיות, על זוגיות כנה, אוהבת, מפרגנת, מתקשרת וכן הלאה, שזה בעיניי, אני מרגיש כאילו שזה זכות גדולה, מה שנקרא.
כן.
בהקשר הזה.
כן, כי הילדים שלי, אני אומרת, הם גדלו על זוגיות, שמה שהם רואים הוא מראה לא טובה, הוא תמונה לא טובה. ואני חושבת, בשש שנים האחרונות, שאנחנו ביחד, הם רואים איך זה צריך להיראות, כשזה טוב, כשזה עובד.
כן.
וכשיש לנו תמונה בראש, אז אנחנו יכולים לבחור, וכשהתמונה הזאת היא טובה, אנחנו לא נלך על פחות מזה בדרך כלל.
חד משמעית.
ואנחנו נזהה כשמשהו לא מריח מספיק טוב.
כן. מה שלי למשל, אני מרגישה... לפעמים זה גם לוקח זמן, אבל עדיין,
כן,
אבל
מה אני מרגישה שלא היה לי את זה. אני מרגישה שכשהתחתנתי, אתה יודע, גם במבט לאחור, אתה שואל את עצמך מה באמת רציתי. לי היום ברור שכשאני התחתנתי, אני רציתי 4 קירות, תקרא על הראש, מישהו אחר שיחליט בשבילי, כי לי אין שיקול דעת, אז עדיף שמישהו אחר יחליט.
אבל זה מתקשר אחורה.
וזה מה שקיבלתי.
זה גם מתקשר לדרך שבה את גדלת, ודרך שבה חונכת, זה חד משמעי.
כן, ובזה שגם לא באמת הספקתי לראות זוגיות, כי כשהייתי בת 13, אבא שלי כבר נפטר. אז אין לך תמונה בכלל בראש. ובחברה החרדית גם אתה לא רואה זוגיות של אנשים אחרים. אתה רואה שני אנשים שגרים באותו בית, אבל אי אפשר לראות את הקשר הזוגי ביניהם. כי זה לא מקובל להראות את הדברים האלה בעולם החרדי. אתה ואני עושים היום לילדים דווקא. אנחנו דווקא מתחבקים מולם, דווקא מתנשקים מולם בשביל להצבן אותם, והם בורחים וזה, אבל הם רואים.
בדיוק. יותר חשוב לי זה המסר, מה שהם חווים, מה שהם רואים. זוגיות שהיא מכילה, שמכבדת, שמפרגנת, זה בעיניי כאילו משהו שתמיד שאפתי אליו, והבנתי כמה זה היה חסר לי בחיים בעצם, כשלא היה לי את זה ולא חוויתי את זה, ואתה מסתובב, הם מסתובבים עם תחושת תסכול וחוסר עונים, זה פתאום כאילו זה סוג של תיקון שאתה מרגיש, לפחות אני בתחושה שלי מרגיש איזשהו סוג של תיקון.
גם אני.
תראי, אין ספק שזוגיות כנושא עצמו זה עולם שהוא שלם והוא מורכב והוא תלוי בסוף בשני אינדיבידואלים שצריכים למצוא בעצם את השפה המשותפת, את הדרך הנכונה שתתאים לשניהם כל אחד.
אני חושבת שיש לי פה מה לדייק, אתה יודע?
אוקיי.
כי תוך כדי שאני כותבת את הספר, הבנתי, אני בזמנו חשבתי שאני חייבת שבזוגיות הטובה שאני אהיה בה, יהיה כבוד לשני אינדיבידואלים בנפרד, ובעיניי זה קריטי. קריטי שיהיו לך את החברים שלך ואת העיסוקים שלך ואת הדברים שלך, ואם אתה רוצה להירדם מול הספה, תירדם מול הטלוויזיה על הספה, לא יקרה שום דבר לאף אחד, זכותך המלאה, זה אינדיבידואל שלך. ואם אני עושה, לא יודע, בקרים שאני קמה מאוחר, אז שאני לא ארגיש לא בנוח עם זה, כי כזאת אני, ואם אני רוצה ללמוד רוחניות ואתה רוצה להתעסק במספרים, אז אדרבה ואדרבה כל אחד ומה שנכון לו.
זה לא סותר.
וצריך לומר, לא רק ששני האינדיבידואלים האלה חייבים להמשיך להתקיים בנפרד ולהתפתח בנפרד, שזה בעיניי א' ב', אבל צריך לקחת עוד משהו בחשבון, וזה שהזוגיות היא ישות, שאתה בעצם, כששני אנשים אינדיבידואליים נפגשים ובוחרים לייצר זוגיות, אז הזוגיות היא ישות חדשה ששני הצדדים תורמים לה בעצם, אבל היא ישות נפרדת.
אני אמשיל את זה לעולם שאני מסתכל עליו, שזה שוק ההון. אז זה סוג של חברה, תאגיד נקרא לזה, עסק לכל דבר בעניין, שבו שני אנשים חוברים כשותפים, כל אחד מביא לשולחן את מה שהוא מביא, יחד הם יוצרים משהו שהוא גדול מסך חלקיו נקרא לזה.
לחלוטין.
אוקיי? בתוך כל זה אני אומר, חשוב מאוד, ואני חושב שזה מה שאמרת במילים אחרות, זה לא לאבד את האינדיבידואל. זאת אומרת, אחד הדברים שהיה לי מאוד קשה, במערכות יחסים, אני לא התייחס לשמות ספציפיים, אבל זה שהרבה פעמים הרגשת, את אמרת על עצמך, חיידת שהיית תלותית. אז חוויתי זה גם במערכות יחסים, וזה מוריד לך הרבה מהבן אדם שמולך, כי
איך אפשר להעריך מישהו שלא מעריך
את עצמו? בדיוק, אתה אומר, רגע, לעזאזל, מה יקרה אם אני לא אהיה בחיים שלה עכשיו? איך היא תתמודד? מה היא תסתדר? כאילו, היא לא זה, עכשיו, מצד שני, כגבר, אתה גם גדל עם תדמית כזו של, אתה יודע, החברה הפטריארכלית שאנחנו חיים בה והכל, אז זה התפקיד שלך, לדאוג להכל, לכל הסכים, בבית, ועניינים וכאלה. אז אתה תמיד תחת לחץ, כאילו, מצד אחד. מצד שני, אתה לא רוצה להבין את החיים שלמים, מה שנקרא, לרצות כל הזמן רק אנשים אחרים, ולא לשאוף לעשות את הדברים שאתה אוהב, או לפתח תחביבים, או כל דבר אחר.
זה נורא מפחיד, שאתה בסוף
מאוד,
תהיה כבול
מאוד, מאוד,
למשהו
מאוד,
שהוא
מאוד.
גדול ממך.
אם יש משהו שהפחיד אותי
ושתהיה
תמיד,
בו לבד.
זה שאתה, את יודעת, משפט שמאוד אהבתי פעם, זה התחושה הכי קשה זה להיות בזוגיות ורגיש לבד. זאת אומרת, אתה לא חלק באמת ממשהו שהוא גדול.
שאתה בודד במסע שנופלת עליך.
זו תחושה נוראית, אני חושב. אם אני אסכם את זה ככה לגבי עניין של זוגיות, אז תראו, זה קודם כל מאוד מאוד חשוב ברמת איך אנחנו בוחרים את הפרטנר וכן הלאה, אבל אני כן רוצה להגיד, עזבו רגע, זה לא משנה באיזה דרך, אם זה דרך אפליקציה, אני ואת הקמנו במקרה דרך הרשת החברתית, פייסבוק, חברה משותפת, אבל אני חושב שיש משהו בעידן שאנחנו חיים בו היום, שאנשים מדברים את התחושה הזאת של, כי הכל היום נעשה דרך הרשתות, דרך האפליקציה וכן הלאה, והיום אתה אפילו, גם כשאתה יוצא לפאב או לבר, אנשים כמעט ולא חושבים כבר להתחיל עם בחורה, כי זה נראה להם,
אתה אדם מינית.
הם מבקשים זה, אוקיי, תביא לי את הטיקטוק שלך, או את האינסטגרם שלך, וזהו, ומשם נמשיך הלאה. אז אני חושב שיש משהו בזה שאולי אנחנו צריכים טיפה לחזור אחורה לתקופה של אז, שהיית יכול להתחיל
עם כל משהו. אתה יודע למה, אבל.
זה קשור גם למהפכת מיטו, ועניינים.
גם, שכל דבר היום זה הטרדה, ולכן היום גברים מפחדים, אבל אני אומרת, אם גבר לפני שהוא מתחיל עם מישהי, קודם כל אני בעד שגם נשים יתחילו עם גברים, אני ממש בעד, אבל אני אומרת, גם אם אתה מתחיל עם מישהי ואתה חושש להיראות מטריד, אז תשאל את עצמך, אם זאת הייתה אחותך, איך היית רוצה שיפנו אליה? ואז אין לך בעיה.
נסכים.
אם זאת הייתה אמא שלך, איך היית רוצה שיפנו אליה? כשהיא יושבת באיזה בר ושותה אלכוהול, איך היית רוצה שמישהו שמכבד אותה יפנה אליה? ואז יש לך תשובה נורא פשוטה, אם זה נכנס למיטו או לא נכנס למיטו. אבל אני גם חושבת שהסיבה שאתה אומר את זה, זה שהיום מרוב שהכל קורה באפליקציות וברשתות ובאינסטגרם ומקומות כאלה, אנשים שכחו איך לדבר, זה דבר אחד.
אז זה, את הבני נוער, גם
והם היום. והם גם שכחו שהמראה החיצוני הוא לא כזה חשוב, הוא חשוב.
לא, אז,
אבל אז לא
פה,
הכי חשוב.
אז פה אני אגיד
לך. עכשיו, מה שקורה זה שכשאתה בטינדר למשל, אז אתה, יש לך כל כך הרבה אפשרויות, שהימין שמאל הזה הוא נורא 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 קל, ואתה פוסל אנשים על כלום, כי אתה לא יודע עליהם שום דבר. הדבר הראשון שאתה...
מצד שני, את לא יכולה לצאת עם כולם.
בוודאי.
את צריכה לעשות איזשהו סינון ראשוני.
את צריכה לעשות סינון, והסינון הזה מתמקד יותר מדי. בנירות
בדרך כלל.
כי אין ברירה, כי לשם זה הולך.
נכון.
ולכן אני אומרת, בדיוק את מה שאתה אומר, אני מחזקת את מה שאתה אומר, תזכירו לחברים שלכם שאתם מחפשים זוגיות, שאם הם מכירים מישהי נחמדה, שאם הם מכירים מישהי נחמדה, תשלחו תמונה, לא משנה מה.
כן.
תזכירו לאנשים, ותבקשו להגיע למפגשים, אם הם מארגנים איזה מסיבה בבית שאולי יש בה מישהי, תבקשו להגיע, כאילו, תמצאו מקומות אחרים שבהם אתם כן יכולים להתבטא ויכירו אתכם וידעו מי אתם, גם בלי שזה יצטרך לעבור את הסינון של טינדר. כי הסינון של טינדר הוא בעייתי, זאת אומרת המחקרים מראים שאף אחד לא עובר שם.
הרבה מהם לא מחזיקים גם, בדרך כלל זה one night stand כזה.
יש אנשים שכן הצליחו, אבל זה נורא מקרי.
נכון, סטטיסטית כן.
הרי מה שהאפליקציה הזאת רוצה זה שלא תצא ממנה.
להשאיר אותך באפליקציה.
כי אם תצא ממנה אז היא לא תרוויח כסף עליך.
נכון, נכון.
אין לה באמת כוונה.
אבל אני אגיד, יש פה ניגוד אינטרסים אפילו.
כן, הם מוכרים לך משהו כשהם בעצם לוקחים לך אותו. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים להיום.
כן.
כשאתה חיפשת זוגיות בפעם השנייה, כבר היית גרוש עם שני ילדים.
כן.
אני הייתי גרושה עם שלושה ילדים.
כן.
עד כמה זה מחריד? עד כמה זה משפיע על המחשבה?
זה משפיע, תראי, אני אגיד ככה. יצאתי גם עם רווקות. הייתי גרוש.
אני אגב לא יצאתי.
אז זה לא עבד לי. הרגשתי שזה... היכולת להבין את הסיטואציה שאני נמצא בה מצד השני לא הייתה ממש ברורה, אוקיי? מצד שני,
אני מכירה אנשים שכן יצאו עם רווקים.
היו לזה גם יתרונות. אז אני אחזור רגע לנקודה, דיברנו על זה, שאלת אותי לגבי העניין של אם זה לצאת עם גרושה, אם זה מפחיד או לא. אז אני אומר, יש לזה את היתרונות והחסרונות, כי מצד אחד מישהי שמבינה אותך היא בסיטואציה שלך, מצד שני יש את החשש עם העניין של הילדים, החיבור וכן הלאה.
זה יעבוד או לא.
בדיוק. אני חושב שזכינו בהקשר הזה, כי כל הקלפים הסתדרו לנו פחות או יותר, אפילו
נכון.
ברמת הזמנים, ברמת החיבור בין הילדים, זה כאילו לא מובן מאליו.
המרחק שלך ממני.
זה לא מובן מאליו, בעיקר כששמעתי זה מלא מעט זוגות בפרק ב', שכאילו דיברו על הקושי הגדול הזה בהקשר של הילדים, אז אני לא יודע למדוד מה, איך הייתי מתנהל אם דברים לא היו עובדים כמו צריך, כן? אבל לשמחתי גם לא נדרשתי לזה, ברוך השם, ובאמת זה עבד לנו מהרגע הראשון. אני חושב שיש לנו ילדים טובים, חנונים כאלה, אז כאילו היה להם חיבור מאוד טוב סך הכל.
נכון. פחדת מזה שיש לי ילדה ממש קטנה, כשהכרנו מה הייתה בת ארבע?
לא חשבתי על זה מונחים האלה. אני קודם כל, תמיד בתפיסה שלי רציתי משפחה גדולה, רחבה וכן הלאה, אוקיי? אז במובן מסוים זה אפילו היה שהשלמה למשהו שתמיד רציתי. אבל אני אגיד ככה, תראי, זה לא שפחדתי כמו ש... לא ידעתי למה לצפות, מה שנקרא, כן? כי אתה לא יודע איך החיבור יהיה וכן הלאה. ולשמחתי זה עבד יפה מאוד, וכשהם נסתכל עליהם, באמת, כאילו, זה מדהים לראות את החיבור שיש.
הם אחים לכל
כאילו,
דבר.
זה מדהים, זה לא מובן מאליו, ואני חושב שהתברכנו בעניין הזה.
אתה חושב שיש משהו שאנחנו עשינו, ואנחנו, נראה לי שאנחנו נקדיש עוד פרקים לנושא של פרק ב',
כן.
אבל בגדול, אתה מרגיש שיש דברים שאנחנו עשינו, שגרמו לילדים להרגיש אחים?
חד משמעית, ודאי, זה קודם כל תמיד מתחיל במה שאנחנו משדרים.
לגמרי.
זאת אומרת, אם היחס הוא כלפי כל ילד, הוא בהנחה שזה לא משנה אם זה ילד שלי או ילד שלך, או ילדה, כן, לצורך העניין, זה התחושה היא שאין פה הבחנה, כן, כולם מקבלים את אותו יחס באותה מידה. כמובן, תמיד יש בהתחלה לפחות, יש קצת פערים וכאלה, וחשש, אבל אני חושב שכשאנחנו... היינו מאוד אחודים, אני שנקרא לזה, גם בהחלטות שלנו ובניהול של הבית בצורה מסוימת, אז הם מתאימים את עצמם, הם התיישרו, ואני חושב שהם הבינו מהר מאוד. בהתחלה את זוכרת, היו לנו קצת קשיים, עוד פעם, מינורים יחסית, בטח בהשוואה לסיפורים ששמעתי שהם באמת מטורפים.
כן. אני חושבת שהיה משהו מאוד חד משמעי בבחירה שלנו. כלומר, מצד אחד שיתפנו אותם בבחירה, הם היו שותפים לכל התכנון לחתונה למשל, ודברים כאלה, הם היו שותפים.
הם עדיין מדברים על זה, שזה מדהים.
כן, הם היו שותפים לחתונה שלנו, אבל אני חושבת שהיה לנו נורא נורא ברור מההתחלה, שזאת ההחלטה שלנו, זה מה שהולך לקרות.
זה חד משמעית, כי הורים יש לנו תפקיד מאוד משמעותי בקטע הזה.
כן, לא נתנו להם לבלבל אותנו.
נכון, זאת אומרת, זו החלטה שלנו, אנחנו אנשים בוגרים, הגענו למסקנה שזה מה שנכון לנו. אני תמיד מצד אחד בלי שום קשר אליי, גם עוד לפני שהכרתי אותך, תמיד אמרתי לילדים שהתנצלתי בפניהם על המציאות שיצרתי עבורם.
כן.
לא שזה הכל היה בידיים שלי, אבל זו המציאות שנוצרה. אמרתי, עם זה אנחנו צריכים ללמוד להתמודד. כאילו כן. זה מה יש. כאילו אבא כרגע ואמא לא ביחד, ואתם
עוברים מבית לבית, וזה לא קל.
אבל אני גם לא אבין אף פעם מה הם עוברים, כי אני לשמחתי לא באתי מבית של הורים גרושים, אז אני לא יודע להבין. אבל לא פעם ולא פעם בשיחות שהיו לי איתם, גם עם הילדים שלי, גם עם הילדים שלך, אתה פתאום מתחיל לראות את הקשיים, את ההבדלים, אפילו ברמה של לעבור בין בית לבית, כל פעם לשכוח את החולצה, לשכוח את המכנס, תקפיץ לי את הספר, זה באמת, אני לא יודע איך כילד אני הייתי מתמודד עם זה.
אני בטח הייתי שוכחת תמיד את הטייד שלי, ואת התיק שלי, אני אפיפון, הדבר האחרון שהיה מסתדר לי.
אני חושב שקצת חרגנו עם הזמנים, הקצינו חצי שעה ואנחנו כבר
טיפה יותר. אנחנו כבר עברנו, זה הרגיל שלנו.
אני כן רוצה לסכם. קודם כל, זה היה הפרק הראשון, חברים. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו.
וגם לשאול שאלות.
פרקים נוספים, בדיוק. אנחנו נעלה עוד פרקים נוספים. נשתדל להתייחס גם לשאלות שאתם תשאלו. אז אם אתם מתעניינים בנושא של זוגיות, מציאת זוגיות, בניית מערכות יחסים, כל דבר, אז אני ודסי פה. דסי
אנחנו מסכימים לדבר על זה.
עוסקת בתחום הזה ביום יום, היא גם מלווה זוגות, היא גם מלווה אנשים למציאת זוגיות, כתבה ספר מדהים, עכשיו היא עובדת על ספר נוסף, אז אנשים שמבינים על מה הם מדברים, מה שנקרא, אם הנחתום יכול להעיד על עיסתו.
אתה הנחתום שלי?
לא.
ואני העיסה שאני אבין. יצא לו לא טוב, חבר'ה, אנחנו מסיימים את ההקלטה הזאת.
אז זה בהקשר הזה. אז קודם כל תודה לכם על ההזנה, ואת רוצה להוסיף עוד משהו?
לא, זה הכל, היה לי נורא כיף לדבר איתך.
גם לי.